אז בוקר טוב. הבוקר הראשון שלנו כאן ברטריט הזה. ועכשיו זה פרק של הנחיות לתרגול. וכבר עברנו פה ערב ולילה. ומאוד כדאי ככה לאפשר לריטריט, לצורה של הריטריט, ככה פשוט להחזיק אותנו. גם במשך היום לא צריך להתלבט יותר מדי, זה ככה חלק מהיופי של הריטריט. אם להגיע או לא להגיע, ככה פשוט לתת ללוח זמנים, לסחוף אותנו, ללכת איתו. ככה לשחרר את המחשבות והתנגדויות, לצלול לעומק ולשחות. גם בהנחיות עכשיו וגם בהנחיות שיהיו בהמשך, ככה אני וגם סטיבן נדבר על לא מעט דברים, לא מעט נושאים, לא מעט דברים שאפשר לשים לב אליהם. לא צריך לזכור הכל, לא צריך להחזיק את הכל. ככה, מה שנוחת, נוחת. מה שמרגיש רלוונטי, מה שנכנס פנימה, אז נכנס. ומה שלא אפשר ככה לשחרר. אז תהיו נינוחים עם הנחיות, עם הדברים שנאמרים. ככה, אחד מהמורים פעם דיבר על הדרמה כמו גשם. אז כמו גשם שיורד אלינו, ומה שממשיך הלאה, ממשיך הלאה, ומה שנוחת, נוחת ונשאר. ההנחה הבסיסית שלנו, הריטריט הזה זה ריטריט שמיועד למתרגלים ש כבר ותיקים, כבר יש להם את התרגול, כבר היו בריטריטים בעבר. אז ההנחה הבסיסית שככה יודעים איך לתרגל, מכירים את התרגול הבסיסי. ובתרגול שלנו אנחנו רוצים שיהיה לנו איזשהו אובייקט של מדיטציה, שאליו אנחנו חוזרים. כל פעם שנסחפים, כל פעם שהתודעה נודדת, אנחנו חוזרים אל האובייקט שבחרנו. אז בשביל הרבה מאיתנו, האובייקט זה הנשימה. זה יכול להיות הנשימה באזור מסוים, כמו באזור של הנחיריים, או באזור של הבטן. זה יכול להיות גם הנשימה בכל הגוף, איזה מין תחושה כללית של נשימה, או איכות אנרגטית שקשורה לנשימה, זה גם יכול להיות אובייקט. אנחנו רוצים שהאובייקט שאליו אנחנו חוזרים בתרגול, יהיה מקום שאנחנו יכולים לנוח איתו. משהו שנוח, שלא טעון יותר מדי, מקום שלא קשור לאיזה מצוקה. אז אם הנשימה היא ככה בשבילנו זה נהדר, ואם לא אז אפשר להיות גם עם הגוף. חלק מסוים בגוף או כל הגוף בתור אובייקט. אנחנו רוצים לראות מה עובד בשבילנו. ככה למצוא את החוכמה שלנו בתוך התרגול. לראות מה האובייקט שאנחנו יכולים לנוח בו פחות או יותר, שלא מעורר יותר מדי, שלא טעון יותר מדי, לבחור אותו ואיתו להישאר, אליו לחזור, אליו לחזור. וחשוב שנזכור בתרגול, אנחנו כבר יודעים את זה, אבל אנחנו רוצים לזכור שוב ושוב ש הנטייה של התודעה זה לנדוד. ונטייה של המחשבות זה להיחשב. לא לתת לזה להטריד אותנו יותר מדי. זה חלק מהעניין שהתודעה נודדת. זה לא תקלה. זה לא שאנחנו לא בסדר. וכשאנחנו שמים לב שהתודעה נדדה, אז זה רגע שאפשר בו להתעצבן, אפשר בו לבקר את עצמנו, אפשר להרגיש שאנחנו לא בסדר. אבל יש גם עוד אפשרות, יש אפשרות שזה יהיה רגע שאפשר בו לשמוח. זה רגע של התעוררות, זה רגע של חופש. רגע שאפשר בו לבחור מחדש. אז בואו נראה איך אפשר לנצל את הרגעים האלה של ההתעוררות אחרי שנסחפנו בשביל לשמוח. לשמוח שעכשיו אנחנו יכולים לתרגל את מה שהכי משמעותי. לתרגל התעוררות ולתרגל חופש. ולתרגל להתחיל מחדש. אז לא משנה איפה היינו, לאיפה התודעה נדדה, לכמה זמן, באיזו עוצמה. באותו רגע זה לא משנה, כי אותו רגע זה רגע חדש, שאפשר בו להתחיל מחדש. אנחנו רוצים שהתשומת לב שלנו, בתרגול, לא תהיה תשומת לב כזאת נוקשה שאנחנו מחזיקים בכוח עם מאבק. אפשר לדמיין את תשומת לב כמו נוצה. לגעת בדברים כמו נוצה. בקלילות. בנעימות. ברכות. אז כשאנחנו יושבים לתרגל, ותוך כדי התרגול, זה טוב לעצור מדי פעם ולשאול את עצמנו ולשים לב מה באמת מכוון אותנו, מה באמת חשוב לנו, מה המצפן שלנו בתרגול? מה מניע אותנו עכשיו לעשות את זה? אם אני מנסה להשיג משהו, להגיע לאיפשהו, האם אני רוצה שיהיה לי נעים, שיהיה לי שלב, שיהיה לי שקט, וזה מה שמניע אותי? ואפשר להיזכר במקלטים, ברפיוג'ז, שסטיבן אתמול דיבר עליהם, ולהיזכר בהם בתור המצפן שלנו, בתור ככה הדברים שמציינים לנו, איפה אנחנו יכולים לנוח. אז הראשון זה הבודה. איזשהו חלק שבנו, שהוא ער, שהוא יודע, שיכול לכוון אותנו. הדרמה, הדרך, התרגול, הידע שנצבר במהלך הדורות לגבי הדרך, הסנגה, הקהילה. אז לתת לכל אלה ככה להחזיק אותנו, אפשרות לנוח, אפשרות לסמוך, להרגיש שיש בית, ללכת איתו. כדאי מאוד במהלך התרגול להיזכר ולשים לב במיוחד לשינויים. הניצ'ה. השינויים שכל הזמן מתרחשים בחוויה שלנו. החוויה שלנו היא לא מאובנת, היא לא קפואה. כל הזמן יש התחלות של דברים. התחלה של נשימה. מהלך מסוים. ואחר כך סיום. התחלה של תחושה פיזית. מהלך מסוים. והסיום. צליל, מחשבה. לשים לב איך דברים מופיעים, איך יש להם מהלך, אולי הם מתגברים, מגיעים לאיזשהו סי, ואז נחלשים, ואחר כך מסתיימים. לשים לב לשינויים האלה, ושאנחנו לא צריכים להאחז. אפשר לתת לדברים לעשות את מה שהם עושים ולהמשיך הלאה. להופיע, לרקוד ולצאת מהדלת גם. אז התנועה העיקרית שלנו היא תנועה של אפשור. לאפשר לדברים להיות. פחות מאשר לנסות ליצור משהו מסוים או לחפש משהו מסוים. יותר מאשר בתרגול שאנחנו רוצים להיות ככה מאוד מתוחים, זה יותר כמו אולי להתרווח בקורסה ולאפשר לחיים להיות כאן. לאפשר לחיים להופיע, לאפשר לחיים לפעול עלינו, לאפשר לעצמנו להיות בתוך החיים שלנו. כי החיים שלנו הם עכשיו, הם רק עכשיו. אז אנחנו רוצים ללמוד ולתרגל איך להיות כאן עכשיו, עם החיים שלנו, בשביל החיים שלנו, למצוא עניין. כדאי מדי פעם לשים לב לתנוחה שלנו. אז גם בזמן התרגול אפשר ככה כל 10 או 15 דקות לראות מה קורה בתנוחה. אפשרות אחת היא לדמיין את עמוד השדרה. כמו איזה מגדל קוביות שמונחות זה על זה. איזה מין ציר פנימי, איזה מין מרכז, יציב. ואפשר גם לדמיין את כל מה שמסביב לעמוד השדרה. לשים לב אם יש שם מתח שמיותר. כי אם יש לנו ציר פנימי חזק, אז הוא יחזיק אותנו. ואז אפשר לשחרר את המתח, אם זה ניתן, אם זה מצליח, מסביב. לראות אם יש אזורים של קיבוץ, של סטרס, של לחץ, ולשחרר. אז יש איזה איזון שאנחנו מחפשים בין אנרגיה לבין הרפיה. אנחנו רוצים בתרגול שלנו גם לשים לב ככה לאיזונים העדינים ולהשפעות העדינות בין הגוף לבין התודעה. ככה במסורת זה נקרא נמה ורופה. רופה זה הצורה, זה הגוף, החומר. ונמה זה התודעה, העולם של השמות, של המחשבות. אז לשים לב איך הגוף משפיע על התודעה, והתודעה משפיעה על הגוף. איך יציבות בגוף משפיעה על יציבות בתודעה, וההפך. לכבד את ההשפעות ההדדיות האלה. אנחנו מונעים הרבה על ידי כוחות פנימיים של השתוקקות ושל סידה. כוחות שאנחנו יכולים לשים לב אליהם בכל רגע, בכל רגע בתרגול. פתאום אני רוצה שמשהו יקרה. או שאני סולד ממשהו שקורה. פתאום מופיע כאב וסלידה מהכאב. או פתאום מופיע איזה מחשבה על מה אני אעשה אחר כך. אולי אני אלך לפינת תה וקפה. לשים לב לכוחות האלה, שהם הרבה פעמים מאוד חזקים, לפעמים מאוד ברורים ולפעמים נסתרים, אנחנו לא כל כך שמים לב. כוחות כאלה שמטרידים, שמקשים עלינו להיות כאן. ואנחנו רוצים לראות בתרגול איך אנחנו יכולים להכיל אותם. לא להילחם בהם, אבל להיות יותר גדולים מהם. לכבד אותם. אז אם למשל יש חוסר נוחות בגוף, או לחץ, או כאב, או בתודעה, אנחנו רוצים לשים לב לחוסר נוחות עצמו. אולי זה כאב בברך, או רגל שנרדמה. אולי זה רגש לא נעים. ואנחנו רוצים לשים לב לכל מה שאנחנו יוצרים מסביב לאותו חוסר נוחות. קיבוץ, או פחד, או התנגדות. אז האם אנחנו יכולים לשים לב, להבחין בין הכאב או הקושי, לבין מה שאנחנו יוצרים סביבו. וכששמים לב, לעשות את זה עם הרבה חמלה, ולראות אם אפשר להרפות. עצם עצומת לב שיש איזשהו טריגר, וסביב הטריגר הזה יש התנגדות והתכווצות, זה כבר המון. זה כבר תובנה גדולה. אפשר לשים לב שלפעמים יש כאב או חוסר נוחות או קיבוץ. ולפעמים זה פשוט כאב, זה פשוט בסדר. אולי זה לא נעים, זה מלווה בתחושות לא נעימות. אבל לא קשה לשאת את זה. ובזמנים אחרים יש כאב או חוסר נוחות בגוף או בתודעה. וזה בא עם איזו תחושה שקשה לשאת את זה. שזה יותר מדי, שאני טובע בתוך הקושי. אז שהכאב הופך להיות ככה קשה, קשה לשאת אותו, אז אולי זה זמן טוב לשנות. אם זה כאב פיזי, אז אולי לשנות את התנוחה. וכשאנחנו עושים את זה, כשאנחנו משנים את התנוחה, האם אנחנו יכולים לעשות את זה כאקט של טוב לב, של kindness, לגוף, לעצמנו, יותר מאשר סלידה או פחד מהכאב? אז אנחנו רוצים לשים לב ממה ובאיזה צורה אנחנו פועלים ומופעלים. לראות איך אנחנו יכולים לטפח ולפתח גישה של טוב לב, של חמלה, ומתוכה לפעול. יותר מאשר פחד וסלידה. אז הפעולה יכולה להיות אותה פעולה, כמו פעולה של שינוי תנוחה, אבל היא מגיעה מתוך אכפתיות, מתוך רצון להיטיב עם עצמנו, יותר מאשר סלידה. ככל שנצליח יותר ויותר לטפח את הגישה הזאת, נראה שזה מביא לנו יותר יציבות, יותר שלום עם עצמנו, עם העולם. ויקטור פרנקל, הפסיכולוג, אמר שהחופש האנושי הוא בפער הקטן, או במרחק הקטן שבין גירוי לתגובה. אז אנחנו רוצים שם לחפש את החופש שלנו. ככה, to respond rather than react, or respond rather than resist. ככה, לשים לב מה קורה לי, לקחת רגע כדי לקבל, להגיד זה המצב עכשיו, עכשיו אני מרגיש קיבוץ, עכשיו אני מרגיש קושי, אולי עכשיו אני מרגיש כלילות או שמחה, אבל לקחת רגע כדי להגיד, זה עכשיו המצב. ואז לראות איך אני מגיב למצב הזה, מה אני עושה הלאה. ובתרגול אנחנו לא צריכים להיות פסיביים, אנחנו כן מגיבים למה שקורה. ואנחנו רוצים להגיב בצורה כזאת שמקרבת אותנו אל החוויה, שמאפשרת לנו יותר ויותר להיות כאן עם הדברים, קרובים אל הדברים, לא בפער, לא במרחק. כשעובדים עם טראומה, יש איזה מונח שמשתמשים בו הרבה לאנשים ככה שעברו טראומות. וכולנו, בדרך כזאת או אחרת, לפחות רובנו, עברו טראומה כזאת או אחרת. אז יש מונח כזה של window of tolerance. אפשר לתרגם את זה אולי כחלון של סובלנות או של סבילות. ככה מה האזור או המקום שאני יכול להיות עם הדברים והם בסדר. אפשר לחשוב על זה כחלון של בסדר. וכולנו, בטח אנשים ככה שעברו איזשהו טראומה, ככה יש להם לא פעם, לכולנו יש נטייה להגיב לדברים, להגיב לסיטואציות, להגיב לחוסר נוחות, או בדרך שאנחנו מאוד נדרכים, מרגישים מאוימים, מרגישים במאבק, מרגישים הרבה ככה חוסר נחת בתוכנו. ואם זה המצב, אנחנו רוצים לזהות שזה המצב. אנחנו עכשיו בחוסר נחת, אנחנו עכשיו בדריכות, במאבק פנימי, באיזה הייפר בתוכנו. ואז התגובה שאנחנו רוצים להגיב זה תגובה של להרפות, לשחרר קצת, להירגע קצת, כדי לחזור לאותו window of tolerance, המקום שבו הדברים הם פחות או יותר בסדר ואנחנו יכולים להיות איתם. תגובה שנייה אפשרית זה תגובה שאנחנו מתנתקים, מתרחקים, מתערפלים. אז זה לא הייפר, אלא זה כזה הייפו. כאילו זה לא מעל, אלא זה מתחת. אז אם אנחנו מרגישים שעכשיו אנחנו באזור הזה של הערפול, ניתוק, אנרגיה נמוכה, נמנום, אז התגובה צריכה להיות להוסיף אנרגיה, להוסיף ערנות. אולי להזדקף קצת עם התנוחה שלנו. אולי לנשום כמה נשימות יותר עמוקות. אז בדימוי הזה, עם החלון הזה של הבסדריות ובאמצע, אז אפשר להיות לפעמים למעלה, אפשר להיות לפעמים למטה. אם אנחנו למעלה, אנחנו רוצים קצת להרפות, קצת להירגע, ואם אנחנו למטה, אנחנו רוצים קצת להוסיף אנרגיה, קצת להתחבר יותר לעכשיו, להתקרקע. ולחזור אל החלון הזה של הבסדריות, כחלון שבתוכו אנחנו יכולים יותר להתקרב אל החוויה, יותר לעשות את העבודה במרכאות של התרגול. אפשר לחשוב על התרגול שיש לו שתי כנפיים, איזשהו דימוי שלפעמים משתמשים בו. כנף אחת זה הכנף של החוכמה, של החקירה הפנימית, של לראות בבהירות מה קורה לנו, איך התודעה עובדת, איך נוצרת דוקה, איך נוצר מאבק פנימי, קושי פנימי. הכנף של העניין, העניין בחוויה שלי, זה הכנף של החוכמה שאותה אנחנו רוצים לטפח. הכנף השנייה, שאותה אנחנו גם רוצים לטפח, הכנף של החמלה. אז עם הכנף של החמלה אנחנו רוצים להסתכל עלינו, על עצמנו, על החוויה שלנו, בעיניים טובות, בידידותיות, לראות איך אפשר להביא רכות, הרפיה. אנחנו רוצים ששתי הכנפיים האלה בתרגול שלנו יהיו מאוזנות כמה שניתן. כנף אחת היא כאילו קצת יותר קרה, לראות את הדברים בפרספקטיבה, לראות את הדברים בצורה שהיא פחות אישית. כן, עכשיו על הרגש מסוים, עכשיו אני מרגיש עייפות, או עכשיו אני מרגיש חוסר נחת. פשוט לראות את הדברים בצורה בהירה וחדה ולא כל כך אישית. הכנף השנייה היא יותר חמה. אנחנו רוצים להביא אכפתיות וחום. אנחנו רוצים לרפא. להביא אהבה. אז לשים לב, לפעמים צריך ככה לתת את הדגש בצד אחד. לפעמים צריך לתת את הדגש יותר בצד השני. לפעמים צריך להביא יותר חום ואהבה ואכפתיות. אבל לפעמים אנחנו מאוד שם כבר, וצריך להביא דווקא יותר פרספקטיבה. יותר חקירה. יש לנו נטייה לכולנו מאוד חזקה למדוד את עצמנו. איזה מין פרשן פנימי, commentator, או פרשנית, שכל הזמן מאירים לעצמנו, מה קורה איתי? האם אני מצליח או לא מצליח? האם אני מגיע לאיפה שאני רוצה או לא מגיע? אז אם אני רואה שהפרשן הזה פעיל ואני עסוק בהצלחה או כישלון סביב התרגול, במדידה, פשוט לדעת את זה. אולי אפשר קצת לשחרר את זה. אולי אפשר להזכיר לעצמי ש אנחנו לא מנסים להגיע לשום מקום. והמדידות האלה של הצלחה וכישלון הן לא תורמות לתרגול שלנו. לרוב המדידות האלה מתבצעות מתוך פרספקטיבה מאוד צרה. אז פשוט לדעת שזה נטייה שלנו. כמו איזה תקליט שבור שמתנגן ברקע. לא צריך לתת לו את הסמכות. את הסמכות על העולם הפנימי שלנו. אפשר לתת לו להתנגן ברקע. אבל לא לתת לו את הכוח ואת האנרגיה שלנו. אחד מהמנטרות, אפשר לקרוא לזה, או משפטים שקשורים לאקווניטי, ואפשר להיזכר בהם לפעמים, אפשר להשתמש בהם לפעמים בתרגול שלנו במשך היום, הוא כזה, זה ככה, או זה פשוט ככה. אז מדי פעם שאנחנו מתרגלים אפשר להשתמש בזה. אנחנו שמים לב למשל למחשבה, להגיד, מחשבה זה ככה. שמים לב לשאיפה, שאיפה זה ככה, או נשיפה זה ככה. תחושה בגוף זה ככה, כאב זה ככה. אז זה איזשהו תזכורת בשבילנו, לא להפוך את הדברים לבעיה, להפרעה. לא ביני לבין עצמי להיות במקום של התלוננות, תלונה פנימית כזאת. לזכור שהדברים הם פשוט מה שהם. It is just what it is. לא לעשות עניין יותר מדי. זה פשוט ככה. עלה עכשיו פחד. זה ככה. פחד זה ככה. זה גם לא כל כך אישי. זה פשוט חוויה אנושית. שאני חש אותה בגלל כל מיני תנאים ונסיבות שאולי אני יודע מהם ואולי אני לא יודע מהם. זה לא כל כך אישי, זה חוויה אנושית. מה שאני לא חש עכשיו, מה שאני לא חווה עכשיו, זה פשוט ככה. אז זה איזשהו מנטרה שיכולה לעזור לנו, לתמוך בנו, להזכיר לנו במשך היום. אז הדגש שלנו בתרגול הוא פחות לנסות ליצור משהו מסוים או לחוות משהו מסוים. אנחנו לא מתרגלים בשביל לחפש שקט או להפסיק את המחשבות או להשיג שלווה. אם זה קורה ואם אנחנו מרגישים שקט ושלווה, זה נהדר. אנחנו יכולים ליהנות מזה, יכולים לטפח את זה. אבל אנחנו לא ניגשים לתרגול בשביל זה. התרגול יותר גדול, יותר רחב, מאשר לנסות לטפח מצב תודעה כזה או אחר. מצב תודעה שמשתנה, מצב תודעה שחולף. הדגש שלנו בתרגול הוא הרבה יותר לשים לב למערכות יחסים, לאיך אני עם הדברים, איך אני עם החוויה, איך אני יכול לפתח מערכת יחסים יותר מטיבה עם החוויה שלי, מה שהיא לא תהיה. אם החוויה שלי היא כמו שרציתי שהיא תהיה, איך אני מפתח מערכת יחסים מטיבה עם זה, בלי לאחז, בלי לחשוש שזה יחלוף, בלי לרצות עוד ועוד ולהשתוקק. ואם החוויה היא לא כמו שרציתי שתהיה, איך אני יכול לפתח עם זה מערכת יחסים מטיבה? בלי לפתח קיבוץ וסלידה ומאבק פנימי. אז אנחנו רוצים הרבה יותר לתנן במערכת היחסים, באיך אנחנו עם, הרבה יותר מאשר מה בדיוק עכשיו קורה. כי השליטה שלנו במה עכשיו קורה היא מוגבלת. אנחנו מחפשים איזושהי יציבות בתוך התרגול. אז יש איזושהי יציבות בלחזור כל פעם אל האובייקט מדיטציה שבחרנו. יחד עם זה, הרבה פעמים אנחנו ממש לא מרגישים יציבות. הרבה פעמים נרגיש מבולבלים, מוסכים, all over the place, מוטרדים. אז איך אנחנו מפתחים יציבות עם זה? האיזון שאנחנו מחפשים אותו זה לא איזון של כמו לעמוד על איזה מקום צר וככה לא ליפול, לא לצד ימין ולא לצד שמאל. אנחנו מחפשים איזון שהוא הרבה יותר רחב, איזון שיכול להכיל, יכול להכיל גם את הלא רצוי, גם את הבלבול. זה איזשהו איזון של מחל שהוא רחב. המחל שלנו, אנחנו רוצים להרחיב אותו, ככה שיכול להכיל עוד ועוד. יש כל מיני דימויים במסורת לאיכות של האקווינימיטי, שאני אזכיר כמה עכשיו, וגם בימים הקרובים נזכיר עוד אחרים נוספים. אפשר להיזכר מדי פעם בדימויים האלה. אז דימוי אחד קלאסי זה דימוי של הר. עם היציבות, עם האיזון, עם איזה חוסר פחד. וההר הוא לא מנותק מהסביבה. כן, עונות מתחלפות, המזג אוויר מתחלף, הדברים נוגעים על ההר, בהר, אנשים מטפסים על ההר, ציפורים מצייצות. אז זה לא הר שהוא מנותק, זה הר שהוא מושפע, שדברים נוגעים בו. אבל הוא כאן, והוא יציב. דימוי נוסף זה דימוי של אוקיינוס. גוף מים רחב שאפשר לזרוק לתוכו דברים והוא בסדר עם זה. כן, הדימוי הזה נוצר לפני המשבר האקולוגי הנוכחי, וככה לא צריך לזרוק לאוקיינוס או לים פלסטיקים או דברים אחרים, אבל זה יותר ככה אפשר לחשוב על הדימוי של איזה גוף מים גדול שיכול להכיל. או דימוי דומה, דימוי של האדמה, שגם אפשר לזרוק עליה דברים, אפשר להשליך עליה דברים, וגם לא קשור למשבר האקלים הנוכחי, יותר ככה דימוי שנוצר לפני 2500 שנה, והיא לא נעלבת, היא לא מתערערת מזה, היא לא נשברת מזה. היא יכולה להכיל. אז אני אזכיר בהמשך, גם סטיבן יזכיר עוד כל מיני דימויים שונים. אולי עוד דימוי אחד לעכשיו, ככה. לגבי התרגול שלנו. לחשוב על התרגול כ... סוג של אומנות, לא כמשהו נוקשה. אומנות החיים, אומנות של לגעת בחיים, להסכים להיות כאן אנושיים, להסכים להיות עצמנו. אז זה לא אומנות נוקשה, כי החיים הם לא נוקשים, החיים משתנים כל הזמן, החוויה משתנה כל הזמן. אז איך אנחנו עם החוויה? אז אפשר לחשוב על דימוי כזה של גולש או גולשת על הגלים, ושלומדים לגלוש על הגלים. אי אפשר לתת הוראות מאוד נוקשות, כי הים משתנה כל הזמן. כל גל שונה. התנאים משתנים. כן, נכנסים לים וצריך להרגיש את הדברים ולראות איך להגיב, איך להתאים את הגוף שלנו, את שיווי המשקל, על איזה גל לעלות ועל איזה גל פשוט לצלול בתוכו ולתת לו לעבור. איך להפעיל את הגוף ואת שיווי המשקל שלנו שכבר עלינו על הגלשן. זה דברים שצריך ללמוד אותם תוך כדי התנסות. איזה מין תבונה כזו, תבונת כפיים, תבונת גוף. זאת התבונה שאותה אנחנו רוצים לפתח בתרגול. התבונה הזאת של הגולש או הגולשת על הגלים. אם הגוף של הגולש יהיה נוקשה, הוא לא יצליח לגלוש על הגלים. צריך להיות מאוד ככה מותאם, מאוד לחוש את הדברים, הרבה גמישות. אז ככה אנחנו עם הגלים של החיים, עם הגלים של החוויה, בכל רגע, לחוש את הזרמים הפנימיים, את האנרגיות הפנימיות, לראות איך אפשר לרכב עליהם, לראות מתי פשוט צריך לצלול מתחת הגל, לתת לו לעבור, כי זה too much. ומתי אפשר לעלות על הגלשן המטאפורי, ולהתקרב אל הדברים, ולחוש אותם, ולהיות בחקירה. מתי צריך להוסיף חמלה לעצמנו, עניין, רכות. ומתי צריך להזכיר לעצמנו שהדברים הם לא כל כך אישיים, ואפשר קצת לקחת מרחק. אז בואו נמשיך עכשיו בתרגול שקט ב-20 דקות הקרובות. היום אחרי הצהריים יהיו פגישות בקבוצות קטנות איתי ועם סטיבן. זה לא יהיה עכשיו כמו שכתוב בלוח זמנים, אלא אחרי הצהריים. אנחנו נתלה בארוחת צהריים את הרשימה של הקבוצות, אז תוכלו לראות באיזה קבוצה אתם. עכשיו זה זמן לתרגול הליכה מונחה עם סטיבן פה על הדשא הגדול. אז שיהיה לנו יום מקסים ונפלא ופורה.
We'll just start by standing in the shade, wherever we find our spot. For makom shelanu,